לישועתו וחזרתו של אליקים שלמה בן אבישג. מי שרוצה לקחת בסוף, אימא שלו שלחה לכאן, ציפי תודה, ויש כאן לחזרתו, וואו 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 וואו, וצמידים למען החטופים, מי שרוצה לקחת ולענוד אחר כך.
זה של עצרת האחדות במוצאי שבת.
של עצרת האחדות במוצאי שבת של השירה, ועוד כל מיני גורמים. כתב רבי, איך אתן יפות בלי עין הרע, באמת. כתב רבי אברהם אזולאי, הוא הסבא של החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, וכך הוא כותב: בכל שנה ושנה, 30 ימים לפני הפסח, השם יתברך עושה להם לישראל מסו פנים. מסו פנים זה לתת לך משהו שלא מגיע לך. וברוב חסדיו הוא מתחיל להוציא נפשותם משבי והחלות הטומאה מעט מעט, חלק אחד משלושים בכל לילה בחצות. שימו לב לדיבור הזה, 30 ימים, זה מושג הלכתי, 30 יום קודם החג, שואלים ודורשים בהלכות החג, 30 ימים בין פורים לבין פסח, בשקט, בשקט, בחצות הלילה, משהו יוצא ממיצריו, משהו יוצא מהשבי. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? כותב החידה, הנכד של החסד ואברהם, גזרה חוכמתו יתברך להיות חירות הנפשות 30 יום, מעט מעט, שלא ירגיש מלאך פלוני הסמך מם, שזה הכוחות הרעים, ולא יקטרג. יש משהו שקורה עכשיו באוויר, את לא מרגישה אותו, אבל איזשהו חלק מהנשמות שלנו יוצא מהשבי כל לילה בחצות, 1/30. עכשיו החידה הוא בן אדם שמונח כאן על הקרקע, והוא מאוד מאוד רוצה לדעת איפה זה כתוב, מאיפה ההמצאה הזו. אז הוא מביא את הפסוק שמאפיין את ליל הסדר ואת הפסח, ולמען תספר באוזני בנך, בגימטריה, למען תספר באוזני בנך, זהו בגימטריה 30 יום לפני הפסח. תעשו את הגימטריה של 30 יום לפני הפסח, תקבלו את המילים שקשורות לפסח, למען תספר באוזני בנך. מה הקשר? נשאל בתחילת השיעור, בין העובדה שמשהו תת-קרקעי עושה את דרכו מהשבי לכיוון החירות, מה הקשר בין זה לבין הפסוק למען תספר באוזני בנך? אתמול בגן סאקר יש טקס שכל כך יקר לליבי, מסיבת סידור. אני מחלקת לבנות בכיתה א', בנות 6, את הסידור הראשון שלהן. זה מרגש אותי נורא, כי זאת כניסה לעולם נשי, והן הולכות לזכור את הסידור הזה עד זקנה ושיבה, וזה כל כך משמח אותי. אבל השנה זה היה אחרת. כי אני תמיד שואלת לפני שאני נותנת את הסידור, מה היית הכי רוצה שיקרה? אז הבנות אומרות, שיהיו לי חברות, שהמשיח יבוא, שהגאולה תגיע. הסיפור שבנינו מספרים עכשיו הוא נורא נורא מפחיד. שהמשיח יבוא ויהיה תחיית המתים, ואבא של חברה שלי שנהרג, הוא יחזור. שבן דוד שלי שנפצע, יבוא הביתה והוא יצליח ללכת. והגדילה לעשות איזה רמטכלית קטנה בהתהוות, שאמרה שבמלחמה הבאה אנחנו נהיה הראשונים שנירה. זאת אומרת, היא כבר לוקחת אחריות על המחדל שלנו, שהיינו מופתעים, והיא מבקשת, לפני שהיא מקבלת את הסידור, שבמלחמה הבאה נהיה אלה שמפתיעים. ושאלתי את עצמי, רגע, האם זה הסיפור שאנחנו רוצים שילדינו יספרו? הילדים שלנו חיים את מה שכתוב בפרשה שלנו. ויהי ביום השמיני, אנחנו בפרשת שמיני השבת, ויהי ביום שמיני עצרת. הזיכרונות שלהם הם בשמיני עצרת, בשמחת תורה. מה קורה בויהי ביום השמיני? שני הבנים המשגעים של אהרון הכהן לובשים מדים, וילבש הכהן מידו בד, נכנסים למשכן, מקריבים אש זרה אשר לא ציווה, יוצאים שרופים בחוטונתם, שני בניו האהובים מתים, וידום אהרון. ויהי ביום השמיני, זאת הפרשה. בנות, זה הנרטיב של ילדות בנות. שש, מלחמה, חטופים, שבויים, פצועים, ואיך אנחנו מתגייסות למלחמה הבאה. היי, זה לא הסיפור. הסיפור שלנו לא מתחיל בשמיני עצרת בתשרי, הוא מתחיל עכשיו, בנות. יש מחלוקת ענקית בחז"ל, מתי מתחילים לספר את הסיפור היהודי? האם בתשרי או בניסן? האם בפרשת בראשית שקראנו בשמיני עצרת שמחת תורה? או בפרשה שנקרא בשבת פרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה. מי יודעת מה הרשי הראשון אי פעם בתורה? מה כתוב שם ברשי הראשון? אבא של רשי, קוראים לו רבי יצחק, אומר, רגע רגע, למה מתחילים בבראשית? למה הסיפור מתחיל במלחמה שקרתה בשמיני עצרת? זה מה שהילדים שלנו הסתפרו? הסיפור צריך להתחיל עכשיו בניסן. אז מתי מתחילה השנה היהודית? האם בניסן או בתשרי? מה הסיפור שהילד שלי יזכור? האם הסיפור, הבת שלי אין לה חדר מוגן וממד, אז כל המלחמה בהתחלה היא הייתה אצלי, אז עכשיו הרגו איזה בכיר, אני לא יודעת איפה, של הג'יהאד או משהו, אז היא כתבה לאח שלה, נתן תפנה את החדר, הרגו בכיר בדמשק. הנה אני מגיעה. האם זה הנרטיב שלנו? שימו לב למילים המשגעות של הרב שמשון רפאל הירש, לפרשת החודש שנקרא השבת בבית הכנסת. תראו איזה יופי הוא כותב. שתי התחלות לשנה היהודית, בדומה לשתי התחלות של היום היהודי. בפרשת בראשית, היום מתחיל מהלילה ומסתיים בלילה. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כך גם השנה היהודית. יש לה התחלה בתשרי, בשמיני עצרת, במלחמה האיומה הזו. אבל יש לה עוד התחלה בניסן, שנחשב החודש הראשון לחודשי השנה. שימו לב, שנה אחת ביהדות, תחילתה הסתיו, שמיני עצרת. וגם אם יבואו אביב וקיץ, אחריתה יהיה הסתיו. ועוד שנה אחרת לנו, שתחילתה באביב. וגם אם יבואו סתיו החורף, בסופה יהיה אביב. כך יש יום שתחילתו בערב. זה היום כמו שהיו מציינים אותו מחוץ לבית המקדש. בבית המקדש היום מתחיל בבוקר, האמצע שלו זה הערב, והסוף שלו זה שוב בבוקר. שנות ישראל, שנות חגיו ומלאכיו, מלאכים סופרים אותן מאביב לאביב, מניסן לניסן. אזהרה זו לטבענו הכפול, יש שני אופנים לספר סיפור. שמיני עצרת, מלחמה, מופתעים, לוזרים. עוד מעט נדבר על הלוזריות. ואז יכול להיות שקצת התרגלנו, ברוך השם, מתפקדים, אין אזעקות בתל אביב, הכל חזר לעצמו, אנשים בבתי קפה. אבל מי יודע לאן נלך עם הלב והצפון במלחמה וחיזבאללה? זה סיפור יהודי. נוכח מאוד, אל תתעלמו ממנו ואל תחישו אותו. אבל יש סיפור נוסף. שני הסיפורים חרוטים על ספר מסעות חיינו. כל מה שארצי וגשמי נולד בלילה ללא פרח, וגם אם יעלה אל זיו צהריים, הלילה יהיה נטול פרח והכל ינבול. אבל כל מה שקדוש ויהודי, מוצאו מהאור והחיים בניסן, וגם אם יאבקו בו באמצע השנה בתשרי, בחצי דרכו, גם אם בתשרי יראה לילה ומוות, הוא יחלץ משם אל אור וחיים, מפני שהוא נולד מבוקר ומאביב. כל מה שגשמי כמו מעשה בראשית, מתחיל באמת בתשרי, מתחיל בחושך, גם אם יהיה מדהים, בסוף נמות. אבל הדברים הקדושים באמת מתחילים עכשיו, בהתחלה חדשה של תקווה חדשה ושל אביב, ואתם תראו דברים מפחידים, אבל אל תעצרי שם, זה רק אמצע הסיפור. בנות, בפרשת שמיני שנקרא בשבת קוראים שניים, פרשת שמיני ופרשת החודש. בפרשת שמיני מגיעים לאמצע התורה בדיוק, והאות האמצעית בדיוק בכל החמישה חומשי תורה היא וו, באמצע המילה גחון. מתארים שם ג'וקים שאסור לאכול אותם, וכתוב כל ההולך על גחון. זה המקום הכי נמוך שאפשר, הנחש זוחל על גחונו. אין מקום יותר נמוך מזה. אל תעצרי שם, אמי. אל תעצרי שם. זה אמצע הסיפור. תמשיכי, תמשיכי. סיפור יהודי מתחיל באור. נופל לתוך השמיני עצרת. ואי היא ביום השמיני המזעזע הזה. אבל אנחנו הולכות לצאת מכאן לאור גדול. אנחנו הולכות לצאת מהשבי. איך עושים את זה? היום נלמד את הסדר הנכון של הסיפור. אנחנו נתעסק היום בעזרת השם ובשבוע הבא במונח סדר, כי זה ליל הסדר. אנחנו הולכות לעשות בבית סדר ומיקיון, והולכות להבין את הסדר היהודי, שהוא אור, חושך, אור, התחלה, זחילה על גחון, וסוף מהמם ומדהים. זה נורא נורא קשה. איך עושים את זה? איך אפשר לראות את הסדר הנכון ולא ליפול כמו הילדים שלנו שנפלו ככה במוצאי שבת בכיכר החטופים? עמד איש עייף מצער, עייף מצער. כשאתה אין, פשוט אי אפשר היה, והוא עמד עם השלט של הבן שלו היפה, היפה. הוא ירד מהבמה, ואז הוא אמר לנו, לרבנים, עמדנו שם עם הרב ישראל מאיר לאו ועם הרב וילהלם מבנקוק וחבד, הוא אמר, הגיע הזמן להודות, אנחנו מדינה של לוזרים. אנחנו לוזרים לכל אורך הדרך. והמלחמה הזאת היא מלחמה של לוזרים. תשבויים לא שחררנו, הם הולכים ונמקים ומתים שם. חיילים אנחנו מאבדים בזה אחר זה. ורק מדינה שיש לה האומץ, כך הוא אמר, להודות שהיא הפסידה, תוכל אולי לקום ושוב לנצח. כשהוא דיבר, הוא פשוט צדק. ואז היא הגיעה עם השלט של הבן שלה, ואמרה לי, הרבנית ינימה, אני נורא שמחה להכיר אותך. את יודעת למה באתי לכאן? אמרתי, יאללה, למה? אז היא אמרה, כי בתענית אסתר, בפעם הראשונה בחיים שלי, הייתי בכותל בתפילה הגדולה, ואמרתי לראשונה בחיי את המילים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, וזה עשה לי כל כך טוב. אז הגעתי הערב שוב לכאן, כי זה ערב תפילה, ורציתי לחוות שוב את תחושת התקווה הגדולה הזאת. משה רבנו, מי צודק? שניהם. משה רבנו יוצא ממצרים בפרשת החודש שנקרא בשבת, ואומר לכל העם השפוף, הנחה, השחול, הפצוע, השבוי עדיין בנפש. חברים, תסתכלו, רואים את הירח? איך הוא נראה? לוזר. נכון. הוא בתנוחה הכי לוזרית שלו. מה יוציא אותך מהלוזריות? והוא צודק, אל האמונה. והתשובה כל כך פשטנית ופשוטה. מצווה. אתם עושים פרקטיקה של מצווה אחת, המצווה הראשונה בתורה, תרימו את הראש ותברכו על חידוש החודש, אחר כך תיקחו שה ותקריבו אותו, זה כתוב בפרשת החודש, והמצווה הזאת פתאום תעורר בכם אמונה ותקווה. בנות, כל המצוות באו רק למטרה אחת, להגיד לך, אני לא לוזרית בקרב הזה שקוראים לו החיים שלי. אני מהפרקטיקה הזו שאני מתרגלת מתכוונת להגיע אל לוז האמונה. שימו לב, אנחנו לומדות את זה כל שנה, אבל כל מה שאנחנו לומדות כל שנה רלוונטי פי 200 בשנה הזו. וכך יכתוב הרבי הקדוש מפייסצנה, כשהוא שולח את חסידיו הדבויים לנקות את החדר שלהם לפסח. איזה חדר? את הצריף. וכך הוא כותב, יש שתי בחינות באמונה, כשהאדם חזק ובשמחה, ואז מרגיש האמונה בוודאות, מה שאין כן כשהוא בעצבות, וכל שכן כשכולו נשבר, לפעמים אינו מרגיש את האמונה, כיוון שאמונה היא כמו נבואה, וכדי שתהיה נבואה צריכים שמחה. אבל אם הוא שבור כולו מצער, אינו מרגיש את האמונה, הוא מרגיש לוזר, כמו הלבנה הקטנה הזאת. זה הסדר של הסיפור שלו. זה קטן, וגם אם זה יגדל, זה יקטן. זה הסיפור שהוא מכיר עכשיו. ואם תסתכלו איזה בן אדם, מוצאים את הדיבורים האלה בכדי חלב באושוויץ אחרי המלחמה, כשהוא מנסה לעודד אותם לפני פסח, והוא אומר להם ככה, איזה יופי. אם תסתכלו באדם, יש בו הרבה דברים שאינו יודע על קיומם, כמו פעולת הקיבה, הלב והריאה, וגם את פעולת הלב אינו יודע. רק בשעה שעושה מעשה, מתחיל לפעם את הלב ואת הריאות ופעולת הקיבה, ואז יודע שיש בקרבו איברים אלה. אין בן אדם שאין לו אמונה, אבל כשאת שבורה וכתותה וכל כך עצובה, את אומרת, אני לוזרית במדינה של לוזרים, במלחמה שאנחנו אומרים עומדים חלילה to lose לגמרי. קומי עכשיו ותנקי חלקת אלוהים קטנה בבית שלך. קומי לך רעייתי יפתי, קומי ולכי לך. לכי לך זה לכלוך. לכי לאיזושהי פינה מלוכלכת ותגידי, אוקיי, אני מתחילה פסח. אני מתחילה לעשות סדר. ופתאום, מה יתעורר בך? ככה הוא מבטיח. המון המון אימהות ואבות, את פתאום תראי את עצמך מנקה בתנוחה של אימא, שהיית כל כך לועגת לה, מכינת האוכל של ליל הסדר בריח של אימא שפתאום ממלא את הבית, מתגעגעת לקטע הזה שרק אבא היה קורא אותו ככה באגדה. חברים, בלי להזיז את הגוף, בלי לעשות סדר קצת במדף אחד, תתחילי. שמע ישראל אחד, שאישה אחת אמרה פעם אחת כל החיים שלה, נתן לה איזושהי תקוות התחלה. כל המצוות כולן באות כדי לומר לך, אני לא לוזרית. ואת עושה את המצווה, או לפני שראית משהו טוב ממנה, כשהירח עוד נורא נורא קטן, אני מברכת על החודש החדש שמגיע, ופתאום, איזה שמחה. ימימה, את רוצה לעשות לנו חשק לנקות עכשיו? כן. באה אל האישה בסוף שיעור, בוכה, בוכה, בוכה. מה יש, מאמי, למה את בוכה? יש לה כאבי פנטום. אנחנו לפני פסח, והבית שלה בקריית שמונה, בפעם הראשונה, ב-64 שנות חייה, יישאר מלוכלך בפסח. למרוקאית? אין! אין מקום יותר נמוך מזה. מה תגידי לה? בנות, אתן יודעות כמה בתים מלוכלכים יישארו בפסח בצפון ובדרום? והושבתי אותה לידי. את האישה הזו שהידיים שלה בכאבי פנטום נוראים. ואמרתי לה, לפעמים השם לא מנקה. את יודעת? זה כתוב בנביא, וניקיתי דמם, לא ניקיתי. כשאני לא מנקה בתים, הלכלוך הזה, הכתמים האלה, עולים כמו צעקה ענקית וגדולה. את יודעת, אמרתי לה, איך השם גאל את עם ישראל במצרים? הוא אמר להם, בבקשה, את הדלתות, איפה שדפקו הנוח'בה, תלכלכו בדם. אבל פסח, והיה הדם לאות לכם על הבתים, וראה השם ופסח על הפתח. המון בתים מלוכלכים נשארים בצפון ונשארים בדרום, והלכלוך הזה הוא כזאת צעקה. אתה לא פוסח השנה על הנשים האלה שפונו מביתן למקום אחר, על השבועים שלא יהיו סביב שולחן החג, על כל הנשים המנקות האלה שעכשיו לא יכולות לנקות את הבית שלהן. בנות, לנקות זאת כזאת זכות מדהימה. אז למה לא בא לך? למה זה קם עלינו כמו איום קיומי? אמא לה ואבא לה, אני רק חושבת על הסדר הזה ועל הניקיון הזה. כשנתחיל להזיז את הגוף, זה נורא נורא קשה. אני קודם אדבר על ההתמודדות עם סדר. בנות, סדר זה ענווה. למה? מפני שסדר זה לדעת שיש פה כמה דברים, זה אופרציה, כמה דברים שחייבים להסתדר ביחד. זה לא ניקיון, כמו שבעלי אומר כל שנה, די, מה הבעיה? מצידו לקחת צינור של גינה, להפריץ על הבית, והוא סיים את הפסח. סדר זה שני גורמים שצריכים להסתדר זה עם זה. מה היה לו בסדר, בנדב ואביהו, הבנים של אהרון הכהן שמתו? חז"ל לא ממש יודעים, כי הם היו נורא נורא צדיקים. אז הם מביאים המון נימוקים שכולם ממש זהים. כשהם באו להקריב אש זרה, הם לא נצלו העצה זה מזה. או הם לא שאלו את משה ואהרון אם מותר להם לעשות את זה. או, ואת זה אני הכי אוהבת בעולם, לא נשאו אישה. למה? כי אמרו, חז"ל אומרים, שחוצים היו, שחצנים. אמרו, רגע, רגע, רגע. אבא שלנו כהן גדול, אהרון. דוד שלנו מלך, משה רבנו. איזו אישה מתאימה לנו? האם הם צודקים? כן. האם את צודקת כשאת אומרת כל הבחורים? כן. אבל מאמי שלי, סדר זה לדעת לסגת, כי יש פה סדר יום של מישהו שונה ממך. האם נסתדר ביחד? סדר זאת ענווה מאוד מאוד גדולה, ולהתחתן זה ללכת לפי הסדר, ויש לו סדר יום אחר, או לזוועתי סדר לילה אחר. ותסתדרו, פליז תסתדרו, ולהסתדר זאת ענווה מאוד 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 גדולה. פעם אחת, אני אקרא את זה, שיהיה לי יותר קל, כי פעם אחת, שלוש שנים וחצי, כך כותב המדרש באיכה, הקיף אדריאנוס קיסר רומי את ביתר, והיה שם רבי אלעזר המודעי, דוד של בר כוכבא, והוא היה עסוק בסקו ותעניתו, ובכל יום ויום מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, אל תשב בדין היום. ובסוף אדריאנוס מחליט לסגת מביתר ולא לכבוש אותה. רבי אלעזר המודעי חרד לשלום הלוחמים, וצם ומתפלל כל יום לקדוש ברוך הוא שלא ינהג במידת הדין, ואדריאנוס בזכות התפילה שלו רוצה לסגת. בא כותי אחד, גוי אחד, לאדריאנוס ואמר לו, אדוני, כל זמן שאותה תרנגולת מתפלשת באפר, כל זמן שהבחור ישיבה הזה עושה את הדברים המיותרים שלו, אין אתה יכול לכבוש אותה. המתן לי ואזור לך לכבוש את ביתר. נכנס בסתר לעיר וידע שרבי אלעזר המודעי מתפלל בלי להפסיק בתפילתו ובלימודו, הלוואי, על כל לומדי התורה שלנו, כי כל כך חשוב לו עם ישראל והשבועים ושלום הלוחמים ושלום הפצועים. אז מה הוא עושה, האיש החכם הזה? הוא ניגש לרבי אלעזר המודעי באמצע הלימוד שלו ולוחש לו סתם איזה קשקוש באוזן. כמובן שרבי אלעזר המודעי לא זז, כי הוא לומד עכשיו, הוא מתכוון עכשיו להציל את עם ישראל. רצים אנשים לבר כוכבא ואומרים לו, בוא נעדוד הזקן שלך, לא מספיק שהוא לא עוזר במאמץ המלחמתי, הוא גם חושף אותנו, הוא מגלה סודות, הוא מחליש את כולנו, הוא הרגע הסתודד עם מישהו מצווה האויב. מה אומר בר כוכבא? אדם צדיק, אדם חכם, מה קורה לו פתאום? שלח בר כוכבא, קרא לאותו כותי, אמר לו, מה אמרת לו? אמר לו, סתם לחשתי, הוא לוחש משהו על אוזנו. הלך בר כוכבא לדוד שלו הזקן, רבי אלעזר המודעי, בעט בו, ובעיטה של בר כוכבא היא רצינית מאוד, מת אלעזר המודעי, ובאותו יום כבשו הרומאים את העיר ביתר. להסתדר זה נורא 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 קשה. לדעת שיש כאן משהו אחר, אנשים אחרים, איך עושים את זה? איך עושים את הסדר הזה? ורציתי באמת השבוע להצדיע ממש לרב אברהם סתיו, שכתב כל כך יפה, והמחמאה הכי גדולה שאני יכולה לתת היא שככה נשים היו כותבות. אין לי מחמאה יותר יפה מזאת. וכך הוא כותב, הוא משרת כבר חצי שנה בצבא. המלחמה הזו פתחה בפניי דרך חדשה לפגוש את העולם הדתי שלנו. עיניים חדשות לראות בהם את סדר היום הדתי שלנו. לפני מה שנראה לי עכשיו כמו נצח, כתבתי דוקטורט על משמעות התפילה, כותב אברהם סתיו, הרב אברהם סתיו. מכיוון שזה קרה באקדמיה ולא בישיבה, נאלצתי להתמודד גם עם עמדות לא מקובלות כל כך. רבנו ניסי ממרסי שכותב איך תפילה מועילה במלחמה, היא לא גורמת לשום נס או פלא, כך הוא כותב, היעילות שלה נובעת מסיבה פשוטה מאוד. חייל שמתפלל הוא רגוע יותר, שקול יותר, ומשום כך גם נחוש ומדויק יותר. אני לא יכול לומר, כותב הרב סתיו, שזה כל מה שיש בה בתפילה. זה עדיין יהיה מעין כפירה. אני כן יכול לומר שבמלחמה הזו למדתי כמה עוצמה נפשית מייצרות התורה, ההלכה והתפילה. ראיתי את כוחו של דף גמרא ליצוק משמעות בזמני המתנה משמימים ולהציע נחמה ברגעי צער וכאב. חשתי את היכולת של שלוש תפילות קבועות לעצב סדר בתוך הכאוס. שיר של יום היה במשך תקופה הדבר היחיד שעמד ביני ובין איבוד המעקב אחר ימות השבוע. השינוי שמחוללת באוויר הדלקת נר של שבת, גם כשכל הפעילות נמשכת כרגיל. בימי שגרה עושים את המצוות האלה בלי לשים לב, ובמלחמה הן הופכות לרגע של הרמת ראש, של מפגש שמחיה את הנפש עם השם אלוקיך, כשהוא מתהלך בקרב מחניך להצליחה ולתת אויביך לפניך. למה זה כל כך יפה? כי הוא לא יגיד פרזיטים תתגייסו, והוא לא ידבר מגעיל, אבל הוא יגיד תקשיבו, אצלי הסדר יום הזה והתורה הזו מחוללים פלאים של סדר בנפש. סדר זאת התמודדות עם תינופת ולכלוך. בואו נלמד את הקר נורא, נכון? קר לכם? כן, כפו. סדר... תפרי, תפרי. תפרי בכיף. אנחנו נלמד סיפור קצר, קצר, קצר. סיפור מאוד קצר של... של רבי נחמן מברסלב, והוא קורא לו הצדיק מהמקומות המתונפים. מה עושים עם המקומות המתונפים שיש לנו בבית? הרי את לא רוצה לגשת לשם בכלל. גם הנקיות, אמא שלי שהיא באמת, את מתאפרת מול הבלטות שלה, אני לא יודעת איך היא עוד מוצאת כל שנה מה לנקות. וכותב רבי נחמן, וערה בחלום, הייתי בתוך עיר, ונדמה היה לי שהעיר גדולה מאוד, ובא לשם צדיק גדול מהצדיקים הישנים שהיה מוחזק לצדיק גדול, וכולם הלכו אליו, וגם אני הלכתי אליו, כך הוא חולם, רבי נחמן. וראיתי את כולם עוברים אצלו, ולא נתנו לו שלום. והיה נראה שעושים את זה בכוונה, ותמהתי מאוד שיש להם עזות כזו, כי ידעתי שהוא צדיק גדול, ושאלתי איך יש להם עזות כזה, לבלי לומר לו שלום. ואמרו לי, כי הוא באמת צדיק גדול, אבל יש לו גוף מלוקט מכמה מקומות מתונפים. אבל הוא בעצמו אדם גדול, וקיבל על עצמו שיתקן את המקומות המתונפים, ואין אומרים שלום במקומות מתונפים, לכן לא אמרו לו שלום. וואו, הסיפור הזה הוא פשוט גאוני. אני אקרא את הפרשנות היפהפייה של הרב אלחנן ניר. לרוב אנו נוטים להתעלם מהתינוף בחיינו. אנחנו מעדיפים להדחיק באלגנטיות רבה שאלות יום-יום מטרידות, כמו לאן מתעדה האשפה שאנו מפנים בכל ערב לפח הגדול שמתחת לבית. מעניין לי? תספתה. להיכן זורמת ונעלמת הצועה שאנו מפרישים. אנו מעדיפים שלא להתייגע במחשבות כמו מי מייצר את הבגדים שאנו לובשים? שיין, מי? משהו במחשבה על כך מאיץ בנו את קצב הלב ומאיים על סטריליות החוטים שלנו שבהם אנו תופרים את קראי חיינו. והנה מתגלה לרבי נחמן שדווקא צדיקים שמגיעים למקומות מתונפים אומרים להם שלום תינופת, אנחנו הולכים עכשיו 30 ימים לומר שלום למושבות של ג'וקים שחיו בשלווה מאחורי הספרים שלך, וכשאת פתאום מוציאה אותם הם ממצמצות, חבי, תחבי את האור, תגליקי את החושך, פתאום כל מיני מקומות שאת אומרת, אין מצב שהדבר הזה מתחולל פה בבית כשאני ישנה. עולם נסתר, קם לו לתחייה, הוא מטייל לי בבית. איך זה יכול להיות? והוא מביא את הדברים המשגעים, בנות, אני לא סתם מתפלספת, כי זאת הגדרת הניקיון והסדר שנלמד עכשיו ועל ידי רבי נחמן, שאינו מניח להפיל את עצמו, הוא מחיה את עצמו, שימו לב בנות, אל תעזבו אותי, במה שמחפש הוא מבקש הוא מוצא נקודות טובות, הוא מלקט ומברר את הנקודות הטובות מתוך הרע והפסולת שבו, על ידי זה נעשים ניגונים והוא יכול לזמר ולהודות להשם. יפה. מה אני רוצה ללמד אתכן, בנות? ביהדות אין מושג ניקיון לפסח, ואין מושג לנקות לפסח. ביהדות יש פועל אחד, לחפש. חייב האדם לחפש בחורים ובסדקים. מה ההבדל בין לנקות לבין לחפש? לנקות, כשאת אומרת אני מנקה לפסח, הניקיון הוא מטרה, וכשהגעת לליל הסדר את יושבת תשושה שרופה מסנט מוריץ ואומרת עשיתי פסח, ואת אומרת את זה עוד לפני שהפסח בכלל התחיל, כי ליל הסדר רק עכשיו מגיע. למה? כי שמת את הניקיון בקצה של הווייז כיעד. ניקיון הוא אף פעם לא ערך ביהדות, הוא תמיד דרך. מתעסקים עם הפסולת ואומרים לה שלום, כדי להגיע לנקודות הטובות שהופכות לניגונים מהממים בליל הסדר. ההתעסקות עם הלכלוך היא לא מאבק בלכלוך, אני לא מגיבה ללכלוך, אני לא אישה מגב, אני חיילת מגב, כמו שאני תמיד קוראת לזה, אישה מנקה לבשורה. אני עכשיו מנקה את הבית, למה? אני אומרת שלום ללכלוך, היי וביי, לא מתעלמת ממנו, מתי הוא מפחיד אותי? כשהוא יעד, ניקית כבר? מה הספקת כבר? לא מספיקים ניקיון. ניקיון עוברים דרכו, אומרים לו שלום, כדי להגיע לשעה המהממת הזאת בחצות הלילה בליל הסדר, שעה שיוצאים בה מהשבי, שעה שהקדוש ברוך הוא מכריז בה על סדר חדש. בואו נקרא את המילים שאתן כל כך אוהבות. רבי פנחס מקוריץ, הטרחות שתורכים על הבית בערב פסח. על ידי זה אדם שוכח צרות עצמו, ולכן כשמנקה הוא בבחינת פושט צורה ולובש צורה חדשה. ורק על ידי שעסוק עכשיו בניקיון הפסח ולא בצרותיו, יכול עכשיו לקבל חיות חדשה ומזל חדש. ולכן העיקר בניקיון הפסח שיזרוק חפצים שאינו צריך להם. זה דיבור משגע. רבי פנחס מקוריץ אומר, מה את עושה עכשיו? את מנקה את הבית לבשורה חדשה שתיכנס. ואת לא שמה לב שכשאת נורא מתעקשת, את נורא חושבת, מתי אני אתחתן, מתי אני אתחתן, מתי אני אתחתן, זה כל הזמן בורח, מתי אני אהיה בהיריון, מתי אני אהיה בהיריון. ופתאום גאולה באה בהסח הדעת, כשהפה סח דברים בכלל אחרים, ניקית את זה, הספקת את זה, זה לא באמת חשוב. צריך להוציא חמץ, למי יש בגט בארון בגדים? למי? סתם. אז למה עושים את כל זה? זה הסך דעת כדי שהגאולה תגיע בלי שאת בלחץ ממנה, כי את עכשיו בלחץ מהניקיון, ועיקר הניקיון. להוציא ולזרוק מהבית חפצים שאת לא צריכה. סידרתי את הארון שלי משום מה. אחרי פורים עשיתי לעצמי חופש, כי פורים זה בשבילי. יום אחד תקום ההתקוממות הנשית על החג הזה, אני מחכה בסבלנות. וסידרתי את הארון שלי ואמרתי, די, די, אני אזרוק את זה, זה עם טיקט, אני אעיף את זה, די, לא נעים, אני זה, זה, זה. ומה, אני אתן לגמח? נראה כל מיני זה. מסתובבות לי בבגדים, לא יהיה ולא יקום. ואז אמרתי לעצמי, ימים הבגדים האלה אכזריים, הם תופסים מקום, הם לא נותנים מקום למשהו, לישועה חדשה שתיכנס, כל המרחם על אכזרים, וזה, גייסתי את כל התורה שאני יודעת, ופשוט נפרדתי מהם, בדמעות, אמרו שלום, זו לזו, מעולם לא לבשתי אותך גבדים, מעולם לא זכיתי להיות על הגוף הקדוש שלך, ביי. שלום למקומות המתונפים, אנחנו פוחדות לומר שלום. כמה פעמים זה קורה לי שאני מרוקנת את כל הארון, משפיכה אותו על המיטה, ואז אומרת, די, אין לי זמן. באותה תנועה, מחזירה את כל הגולגול הענק הזה, הר הגעש, לתוך הארון, לא רוצה לומר שלום. לכל מיני קניות הורמונליות, קריזיונר, אין מצב שקניתי את הדבר הזה. ואני לא רוצה להגיד כמה דברים גיליתי שקניתי פעמיים. וואי על הבושות. בקיצור, בנות, תוציא מהבית חפצים שאת לא צריכה אותם. לכל חפץ אני מסבירה את הדבר הקריפי הזה מדי שנה. חפץ זה רצון, וויל. לכל חפץ יש חפץ שישתמשו בו. וברגע שלא משתמשים בו, אומר הארי הקדוש, הוא יונק מאנשי הבית את החיות שלהם. אני תמיד נותנת את התגובה הנוראה והמחפיצה על איזה סבתא רבא שאף אחד לא צריך אותה והיא מלאת כוחות. בפילאטיס, ראיתם אותם בפיל, איך היא עושה את זה למען השם? זקנה בת 300, ראתה את המהפכה הצרפה, איך כמה, כמה מהשכיבה, מי יודע לעשות את זה בכלל? היא לא יודעת מאיפה, יש לה את השרירים האלה. למה הזכרתי אותה? זקנות שאומרות לך, תני לי, אני אעזור לך לפסח, לא, סבתא, הכל בסדר. ואז, זה יגיעו ימים שאין בהם חפץ, אף אחד לא מתייחס אליה, היא מרגישה כמו חפץ, ואז היא אומרת, אוקיי, אני אמצוץ להם את הלשת, קחי אותי לקופת חולים, אני לא מרגישה טוב, ראיתי את סבא שלך עליו השלום בחלום, והוא אמר לך, בואי, בואי. אנחנו מתחילים למרר את החיים כדי להרגיש שיש לנו איזשהו קיום. תעיפו חפצים בלי רחמים, לא לזבל, לגמחים, לנזקקים, ותפסיקי עכשיו שאת הדברים הקרועים שלך רוצים נזקקים, הם לא. רק אם זה במצב טוב ומדהים, את מוציאה מהבית, עושה סדר יום חדש. בנות, כמו שהניקיון הוא לא ערך, אלא רק דרך, והוא פינוי מקום לישועה, ענקית שעומדת לבוא ולהיכנס, כך גם השתיקה. השתיקה. כשמתים שני בניו של אהרון, והוא רואה אותם שרופים בחוטונתם, וידום אהרון. איך אנחנו מצדיעים לו? למה? כמנחמת אבלים סדרתית לצערי. זה נוח. איזה? כשאת מגיעה לבתים של אלמנות או שקולות או זה, והם פשוט שותקים, זה יופי, וידום אהרון מהממת. לכולם זה נוח, וזה לא כבוד לקדוש ברוך הוא. אומר השלה הקדוש, כשהעולם שלך מתמלא בנשים שותקות, בגברים שותקים וביתומים שותקים, אתה ממש בבעיה. הכבוד שלך בבעיה. למען יזמרך כבוד ולא ידום. המעלה הכי גדולה שלך, השם, זה כששרים לך על הגאולות שאתה מביא, כשהמון אנשים דמומים ונשים דמומות מסתובבות בעולם. זה לא הכבוד שלך ממש לא. אז מה זה וידום אהרון? מבאר רבי נחמן מברסלב כל כך יפה. הדממה, כמו הניקיון, היא אף פעם לא ערך. היא ערך נוצרי. להושיט את הלחי השנייה, מה פתאום? הדממה היא לא ערך, היא דרך. וידום אהרון, אומר רבי נחמן, הוא עומד דום, למה? כי משהו מאוד גדול עומד לקרות, כי זה הסדר של הסיפור. דום להשם והתחולל לו. תעמדו דום כי המלך בחצות הלילה עומד לעבור בתוך מצרים, בתוך המיצרים, בתוך הכאבים שלך. אל תשתקי לשם השתיקה, כי את תהי אישה שנראית כמו מרור של ליל הסדר, שותקת, 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 שותקת. זה לא נכון לשתוק ככה. בואו תראו את רבי נתן המשגע מברסלב. יש שתי מיני שתיקות. יש שתיקה מחמת שאינו יכול לדבר, מחמת שמתבייש מחטאיו או מצטער ואין לו פה לדבר כלל. וזה עיקר תיקונו הוא שידבר, ועל ידי זה זוכה שיהיה לו פה לדבר, כי בוודאי אינו מעלה שישאר האדם בשתיקה, חס וחלילה. זה לא כבוד לקדוש ברוך הוא. עיקר תיקונו שיזכה לדיבור, שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. השם למה? השם עד מתי? השם איפה? וכשזוכה לשלמות הדיבור, אזי תכלית השלמות הוא שתיקה, שהוא למעלה מן הדיבור. במופלא ממך אל תדרוש, אבל השתיקה הזאת היא המתנה. אומרים לו המתן בחינת כתר, ואז יזכה לסתרי תורה מופלאים. אני שותקת עכשיו כי אני מחכה לכבוד השם שיתגלה. אני שמה את הכתר, כתר בעברית זה המתנה, כתר לי זער, חכי קצת נשמה, חכי, השם לא יסיים את הסיפור. יש קטע שאני מאוד אוהבת בהגדה של פסח, והשנה אני הולכת לצעוק אותו בעזרת השם, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. וואחד חשום הריבונו של עולם, נניח שהצבא, נניח שהחיילים, נניח ש... אבל אתה, מה יהיה על כבודך? אתה יודע כמה בתים שותקים יש לך כאן? אז הן לא שותקות, הנשים האלה. הן עומדות דום ומחכות שתעבור בתוך מצרים. אתה ולא מלאך, אתה ולא שרף, ותגאל אותם. אני רוצה שנתחיל ללמוד את הסדר המיוחד הזה שכתבנו לתפשין פי דלד. אני מצדיעה לכל הנשים שנלחמות על סדר יום, המפונות שנלחמות לתת למשפחות שלהם סדר יום, אלמנות צעירות שמחליטות ויהי מה לחגוג את הפסח בבית כדי שהילדים ירגישו שהכל בסדר כששום דבר לא בסדר. משפחות חטופים, כמו שסיפרה לי אמא אחת שהיא לא נגעה בחדר שלו ועכשיו היא ביסמה את המצעים כי אין מצב שהוא לא יבוא לליל הסדר, אין מצב. ואמרתי השבוע את הסדר, אנחנו נגיד אותו בעזרת השם יחד עם החטופים שכבר ישבו ליד השולחן בעזרת השם. וזה הסדר החדש תפשין פי דלד. קדש, קדש אורחץ, קרפס יחץ, מגיד רחצה. זה הסדר שקבעו חזל השנה. כשנגיד קדש, אנחנו נשב בעזרת השם עם עומר שם טוב, הבן של שלי שם טוב, שעשה קידוש בכל שבת בשבי, כך סיפרו אלה ששוחררו ביום החמישים ומשהו, היה לו מיץ ענבים, והוא שמר אותו בכוס מערב שבת לערב שבת, כי הכוס הזאת עוררה בו משהו חדש, אז אנחנו נזכור אותו או נראה אותו, בעזרת השם, בקדש. אורחץ, כשנאמר אורחץ, אנחנו קמים בליל הסדר ורוחצים ידיים, ואנחנו נזכור את הזכות הבסיסית והאלמנטרית שקוראים לה להתרחץ. כשאני חושבת על השבועים והשבועות, אני חושבת רק על זה, רק על זה, אימא, אני מתקלחת 30 פעם להתרחץ במים חמים, בפרטיות ובצניעות. כמה פשוט ככה, בלתי מושג, קרפס. מה עושים בקרפס בליל הסדר? תובלים את העשב הזה במים מלוכים, וחז"ל אומרים קרפס זה שתי מילים, מחר, קרפסים, הקטונת של יוסף, שהאחים שלו טבלו בדם, יש אבות ואימהות שזה מה שהם ראו מהילדים שלהם, זה מה שהם קברו. על זה הם ישבו שבעה, כתונת בני חיה רעה אכלת הוא, ויבק אותו אביו ימים רבים. כשנגיד יחץ בליל הסדר, אנחנו נתהלך בעולם בתודעה שאנחנו חצויים, ושיש חצי של משפחות רבות שמוכבה איפשהו, ואנחנו לא יודעים איפה. מגיד, זה מצווה מאוד קשה לחכמים. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו תחנו 200,000 פעם מה קרה בשבעה באוקטובר. מצווה עלינו לספר שוב ושוב ושוב. ומי שרוצה, הספר הנהדר של אוריה מבורך, חברתי היקרה, ויאיר אגמון, שהוציאו יום אחד באוקטובר 40 סיפורים מפיהם של בני המשפחות שמספרים על השבעה באוקטובר, די נמאס ימים, אי אפשר לשמוע יותר, אי אפשר לקרוא. נכון, נכון, את ממש צודקת. מה קורה כשאת באובר אינפורמציה? מה? את לא מתרגשת כבר משום דבר. ראינו הכל, שמענו הכל. אז אין כלום מרגש. היו היה איש שהיה הגוגל התלמודי, קראו לו רבי אלעזר בן ערך. אמרו עליו בור סוד שאינו מאבד טיפה. כל פיסת אינפורמציה נצרבת לו בזיכרון. והוא, כשהוא עלה לתורה בשבת הזאת, במקום לקרוא החודש הזה לכם, הוא קרא החרש היה ליבם. מה קרה לו? כזה תלמיד חכם. מרוב שהוא ידע כבר הכל, נהיה לו לב חרש. הם חטופים. וואי, 170 וכמה ימים. וואו, איך קשה. ושמעתם שפוגעים שם וואי, וואי. נהיה לנו לב חרש, כי גודש אינפורמציה גורם חרשות הלב. אנחנו נשב ונספר סיפור של תפשין פי דלת, בעזרת השם זאת תהיה יציאת מצרים תשפד, יציאת עזה תשפד. מגיד, רחצה, מה זה רחצה? את נוטלת ידיים לפני האוכל. אנחנו נעשה את זה כמו הצדיקים בסיפור עגלה ערופה, כשמצאו חלל בשדה, הצדיקים היו צריכים להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. ברור מה זה, אנחנו שפכנו דם, אלא חז"ל אומרים שלא פטרנו הוא בלא לוויה. האם ליווינו אותם כל הזמן הזה בתפילות? האם הקדשנו את כל לימוד התורה שלנו? בנות, לימוד תורה זה נורא, 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 נורא חשוב. אבל האם אנחנו עושים את זה בהקדשה לחטופים ולחולים ולפצועים? על זה צריך לעשות חשבון נפש נורא, נורא, נורא גדול. ואם הקדוש ברוך הוא מנער לנו את השטיח מתחת לרגליים, זה לא סתם. צריך לעשות חשבון נפש גדול. רחצה, את יכולה לשטוף את כפייך ולהגיד, אני הולכת עכשיו לאכול, ואני זוכרת אותם, מוציא מצה, אני זוכרת את לחם העוני, את הרעב, את הרבע פיתה המסכנה בלבנה, שאני אפילו לא יודעת עכשיו אם הם מקבלים אותה, מרור. זוכרים איך הם מררו את חייהם, אבל הרבה יותר מזה. מה זה מרור? כשלא נותנים לאנשים למרר בבכי. רחל אימנו בוכה בכי תמרורים, הם חוזרים ומספרים, אלה שיצאו מהשבי, שאסור לבכות. כשהם היו בוכים, הם היו מיד, תיזהר, לא בוכים פה, מעניין אותי נורא למה, מבחינה פסיכולוגית, אבל...
לא, הם לא רוצים שהם ישמעו קול,
שלא ישמעו קול. אה, הבנתי. הבנתי, קול ברמה נשמע. וואי, איזה יופי. כן, נשמה.
שיצאו לגלות, הרי הם לא נתנו להם, עד ארון דבר שרשמנו גם בחינם, לא נתנו להם...
לבכות, בדיוק ככה. את זה נזכור במרוך. קורך, אני מבקשת לקרוא את הסיפור בסדר הנכון, כמו שלמדתי בתחילת השיעור, מכריכה לכריכה, שזה מתחיל בטוב, ואחר כך הכל נהיה זוועה ומסתיים בטוב. תראה לנו את הקורך הזה, כמו שעושים, שמים את המרור באמצע ואוכלים שתי מצות עם חרוסת מתוקה. שולחן אורך, שולחן אורך, אנחנו משאירים כיסא ריק, כולנו. משאירות השנה כיסא ריק, מהמם ומקושט. ומה זוכרות? קודם כל את אלה שאינם, כי הם נהרגו, ואז את אלה שבעזרת השם יחזרו הביתה מהשבי, ואז את המפונים שיושבים, בנים שגלו משולחן אביהם. אימאלה, אני באמת לא מסוגלת לחשוב על זה. ליל סדר במלון, איך היינו בוכות פעם? ליל סדר במלון אני רוצה. לא, ליל סדר במלון, לא. צפון. צפון זה ככה. צפון זה הרגע שבו ילדים קטנים מוציאים את האפיקומן ואומרים לאבא, לא נותנת לך אותו. עד שאתה לא נותן לי מתנה ענקית. כשהם יחזרו הביתה בעזרת השם, אחזתיו ולא ארפנו, עד שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו פיצוי על כל צער של הזמן הזה, על כל הנחה, על כל כאב, על כל דאגה, על כל תבהלה, על כל הזעקה שנבהלנו בה. אנחנו רוצים פיצוי, ברך. ברך זה ברכת המזון, בנות תבקשו פרנסה. כמה אנשים ונשים פוטרו בזמן הזה, מעולם לא ראיתי כל כך הרבה פיטורים שקטים, בקורונה לא ראיתי, באמת, בשקט בשקט, באצטלה של מצב החירום, אנשים נשארים מבוזים ללא פרנסה, ואנשים בצפון ובדרום שהתפרנסו מחקלאות, תקשיבו, ביום שני הבא בערב, ערב ראש חודש, ניסן, אני אלמד אתכן בעזרת השם את ברכת האילנות. האם יש לך מושג כמה אילנות פרי בצפון ובדרום לא עומדים להתברך השנה? הם עומדים להיות עמוסי פרי או פרחים שקודמים לפרי, ואין מי שיברך עליהם ברכת האילנות, וכל כך הרבה אנשים שהתפרנסו מהפירות או הירקות, או אני לא יודעת בדיוק מה זה, אני כל כך לא חקלאית, אבל יש שם כל כך הרבה תבואה לא מבורכת, כי אין מה לעשות איתה. ברכת המזון השנה היא על הפרנסה של כל אנשי העם הזה. הלל, מה נשיר בהלל? אנחנו נשאיר על הגדי שבלעו אותו ועוד פעם בלעו אותו ועוד פעם בלעו אותו ועוד פעם בלעו אותו, ולך תדע איפה הוא בלוע, עד שיבוא הקדוש ברוך הוא ושחט את מלאך המוות, ששחט את השוחט, ששחט את השור, ששחט את ה... לא זוכרת מה יש אחר כך. כל השושלת הזאת אנחנו הולכות לשיר בליל הסדר. 134, מי יודע? 134, אני יודע. בעזרת השם, הלוואי, הלוואי עליי. ונרצה. בנרצה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להרגיש רצויים לפניו. כל כך הרבה זמן אנחנו מרגישים ככה, לא ממש רצויים, לא ממש אוהבים, לא ממש מאוחדים. אז אנחנו מתקרבות עכשיו לסוף חודש אדר, וכולנו יוצאות ממחר חרדיות ולומדות תורה. אנחנו יוצאות למילואים. למה? לימים האחרונים של אדר קוראים ימי מילואים. והימים האלה מופיעים בפרשת שמיני שנקרא בשבת. מה קורה בשבעת ימי המילואים? כל עם ישראל הביא את התרומות למשכן, ומשה רבנו מנסה להקים אותו והוא נופל. מנסה להקים אותו והוא נופל. כל השבוע האחרון של אדר הוא שבוע של ייאוש, כי מה שאת מתחילה לא יוצא. המילואים מדכאים. את לא מצליחה. 21 פעם, שבוע שלם. משה רבנו 3 פעמים ביום, בוקר, צהריים וערב, מקים את המשכן. 21, זה בגימטריה, אהיה. אל תתייאשי ואל תיפלי. יש יום מאוד חזק השבוע. לפי הרבי מלובביץ' זה היום החזק ביותר לתפילות. יום חמישי הקרוב, כ"ה באדר, יום בריאת העולם. אני חוזרת למעגל שהתחלנו בו את השיעור ואנחנו נסיים בו. השאלה הגדולה ביהדות היא מה הסדר של הסיפור? איפה הסיפור מתחיל? לפי רבי אליעזר, העולם נברא בכ"ה באלול, ואדם הראשון נברא בראש השנה בתשרי. לפי רבי יהושע, העולם נברא ביום חמישי הזה, כ"ה באדר, והאדם הראשון נברא באלף בניסן. זה יום הולדת של רבי נחמן מברסלב, שנחגוג לו יום הולדת מדהים בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שני, בערב, יום ההולדת שלו. רגע, מה זאת אומרת לא יודעים מתי נברא העולם? מה אנחנו נולדנו בתימן כשעוד לא היו תאריכים, כשהמדינה שינתה להם את הזה? מה זאת אומרת לא יודעים מתי נברא העולם? אומר הרבי מלובביץ' כל כך יפה, בכ"ה באלול נברא העולם בפועל, ובכ"ה באדר נברא העולם במחשבה. הקדוש ברוך הוא צייר את שנת תשפ"ד ד', את התשרי המפחיד שלה, את השבועים שחוזרים בשיירה ארוכה לליל הסדר הביתה. אומר הרבי מלובביץ', תחילת גילוי הגאולה הוא בכ"ה באדר, שבו עלה במחשבה לברוא את העולם. והמחשבה הזו היא תכלית הבריאה של א' בתשרי. ותחילת הגאולה הוא בכל שנה בכ"ה באדר. ודבר זה יתגלה ביתר סט ויתר אז בגאולה האחרונה. וכיוון שכ"ה באדר ראוי ונכון שהגאולה תגיע, יש לומר, בחמישה ימים מכ"ה באדר ועד לראש חודש ניסן, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, מפני שהשנה הבאה היא בעוד חמישה ימים בדיוק. וכאשר אומר לשנה הבאה, יכוון בעוד חמישה ימים מכ"ה באדר, כי השנה החדשה לפי התורה הוא באלף בניסן. מה זה אומר? בכ"ה באדר, מי שעוד לא התחילה לעשות סדר בענווה גדולה, תיגש למקומות המתונפים שלה, כמו שרק צדיקים ממקומות המתונפים יודעים לעשות, ותגיד אהלן לכלוך, ימימה, ג'וק, נעים מאוד. תתחילי לעשות משהו כדי לסדר, את תרגישי בגוף שלך איך מהעשייה הזו משהו מתעורר בך באמונה ובתקווה. תפני משהו שאת זורקת או תורמת, כי הוא מפריע לישועה שלך להיכנס. תחשבי ותציירי איך את קלה בחופה שלך, איך עם ישראל שמח וצוהל, איך המתים חיים. התקשרו אליי נשים כאלה נשמות, אין, לא ייגמר הדיבור שיש לי על נשים של התקופה הזאת. הרבנית, אנחנו כל כך דואגות לה, היא שקולה, בעלה נהרג במלחמה, ואנחנו מאוד מודאגות ממצבה. למה? היא לא מפסיקה לדבר על תחיית המתים. היא כל הזמן אומרת, אני יודעת שזה יבוא, אני יודעת שזה יבוא. מה נעשה איתה? השאלה הזאת היא שאלה שכולנו מזדהות איתה, מה שהן שואלות, אבל זו שאלה של אנשים שלא באמת מאמינים שיכול לקרות הדבר הזה. בפותחי את קברותיכם, ונורא קשה, אבל היא צודקת, בנות, היא צודקת. אולי אם היינו מציירות מספיק את המחזה הסוריאליסטי, ימים היה לה, איך אפשר להאמין? את האמנת שיקרה 7 באוקטובר? האמנת שאפשר להעלים אנשים מתחת לאדמה, אז באותה צורה אפשר פתאום להוציא אותם מהאדמה. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, ועכשיו אנחנו מאמינים בזה למרבה הזוועה, תאמין שיכולים לתקן בשביל האישה הזאת, שמסתכלים עליה כמו איזה הזויה שסובלת מאיזה סינדרום, עם מלא, מאמינה בכלל. תתארו את זה, זה נורא נורא קשה. תתארו לכם עולם יפה, יותר פשוט ממשהו ככה. פשוט תנסו לצייר את הציורים האלה. אז שיעורי הבית עד לשבוע הבא. 1. מנקים. 2. זורקים. 3. שותקים. 4. מחכים. כי אנחנו מנקים ושותקים, רק כי אנחנו מחכים למשהו חדש שייכנס. 5. מחבקים. מחבקים את כל מי שאת חושבת שאולי ליל הסדר הזה רק עושה לה צער, ואין לה למה לחכות, ואין לה אפילו חשק לגרד את עצמה מהכיסא ולהתחיל לעשות משהו. בנות, יש לכן ברוך השם בית. איך אומרים בהגדה? ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. אנחנו חוזרות הביתה ללכלוך שלנו, ואת הולכת לעשות את כל העבודות המגעילות האלה, כי את צדיקה ממקומות מתונפים, ובאומץ נורא גדול, ובענווה מאוד מאוד גדולה, את תלכי לפינות האלה, תגידי להן שלום, ולא להתראות. התינופת של החיים היא רק אמצע הסיפור, ואנחנו הולכות לאהבה כזאת ענקית וגדולה בעזרת השם. אנחנו נרקוד, אני כל הזמן מדמיינת, כמו בקום המדינה, איך נרקוד במעגלים ברחובות בפסח הזה. כשנראה את הגאולה ענקית והשמחה והשלמה הזאת. אני כל הזמן מאמינה לכל מיני מטורללות. הן לא מטורללות, הן כבר כל כך בצער. אז יש מלא נביאות. אתם מכירות את הנביאות? אז הבוקר, בסוף אחד השיעורים, הבוקר ניגשה למישהי ואמרה, אני לא יכולה לדבר, אבל עומד לקרות. ואני כל הזמן... ירמיהו, אני מסמיכה אותך עכשיו, אנחנו כל כך כבר צמאות לשמוע איזה חדשות טובות, אבל לחדשות הטובות אין איפה להיכנס, אז תפני אותם בבקשה, כדי שתוכלי לקנות המון המון בגדים חדשים לגאולה. שבוע טוב בנות שלי, אוהבת אתכם מלא, בשבוע הבא, 8:30.